טוב, שלום לכולם. הייתה לנו הפסקה לא קצרה בלימוד שלנו. רק נזכיר במה אנחנו עסוקים. אנחנו עסוקים בלהבין את עקרונות משנת הציונות הדתית. אני אחזור רגע לדברים העיקריים שדיברנו בקודים, לא נפתח את כל הסוגיות. עיקרון ראשון, הקודש שבחול כאידיאל אלוקי בעולם הזה. ב', הקודש שבחול שיכול להופיע בצורה של עם, ולא רק בצורה של אדם פרטי, וזה יכול להופיע רק על ידי עם ישראל בארץ ישראל. ג', הסדר של ההופעה של הקודש שבחול, הוא קודם כל זרע בהמה, ואחרי זה זרע אדם. כלומר, קודם כל, אף על פי שבמהות הקודש קודם לחול, אבל בסדר ההופעה, החול קודם לקודש, והחול קודם לקודש, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שלמות צורה, כל מה שהערכנו בזה, וכדי שתהיה שלמות צורה בעולם הזה, היות ויש רוח וחומר אלוהי וטבעי, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאלוהי ירומם את כל המציאות הטבעית, ולכן צריך שהמציאות הטבעית תיבנה בצורה שלמה, ואחר כך תופיע הרוח, יופיע הקודש וירומם את הכל למדרגתו. אז הקודש במהות הוא קודם לחול, אבל הקודש בסדר ההופעה במציאות הוא בא לאחר בניין התשתית של החול. כלומר, זה לא שחור לבן, זה התהליכים מורכבים, אבל בגדול זה הכיוון. ועכשיו אנחנו נמצאים בעצם בשלב, לשלב הזה פחות או יותר הגענו, שאחרי שאמרנו שהקודש הוא המניע את בניין החול, והוא צריך אחרי זה לרומם את החול אחרי שהחול ייבנה, איך יהיה שלב המעבר בין החול כתשתית ראשונה לקודש שיופיע מכוחו ועל גביו. זה בעצם נראה לי השלב שבו עצרנו, אני חושב שכן. זה השלב שבו עצרנו. אז יש לפנינו בדף שלנו מקור 11, אנחנו בדף השני, בשנת הציונות הדתית ב', ויש כאן מאמר חשוב, שהציטוט שלפנינו בדף, זה מספר מאמרי ראייה, מאמר שנקרא לתקופת המעבר, מתחיל בעמוד 29, מסתיים בעמוד 31, אם אני טועה, כאן זה החלק הראשון של המאמר הזה. המקבילה למאמר הזה מופיעה בשמונה קבצים, קובץ א', פסקה סמך ג', שם זה המקבילה, אז מי שרוצה לראות שם את הדברים, אז אפשר להשלים שם. טוב, אז מה הנקודה שבה אנחנו עסוקים עכשיו, מתחילים לעסוק בה היום? איך יהיה סדר המעבר בין החול שנבנה כתשתית לקודש שצריך להופיע מכוחו ובתוכו? זה בעצם השלב, אני אגיד בשפה מאוד ברורה. איך ציונות חילונית תהפוך לציונות דתית? זאת השאלה. דבר ברור, פה אנחנו לא מדברים עם כפפות, נכון? בלי כפפות. איך מדינת ישראל מלהיות עם חופשי בארצנו, היא תהפוך להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. עכשיו כמובן, זה לא בכפייה, וזה לא בהכרח, וזה בתהליכים עמוקים וארוכים של תודעה, וכו' וכו'. אז כאן הרב מתאר פחות או יותר את העיקרון של המעבר הזה. בסדר? המעבר הזה יהיו לו הרבה פרקים והרבה תתי פרקים. ותתי תתי פרקים, ועוד פעם אני מדגיש את זה, שמי שרוצה כזה לבלף את מה שנאמר פה, זה לא יהיה בכפייה, זה לא יהיה בהכרח, אני אגיד בשפה ברורה. הציונות החילונית תגיד, אנחנו רוצים ציונות דתית. זה יבוא מכוח האומה, זה לא יבוא מכוח השתלטות של איזה חלק באומה. בסדר? לכן כל המפוחדים והמדומיינים למיניהם, נא להירגע, אף אחד לא קופה פה שום דבר. טוב, אז בואו נתחיל. אז אומר הרב, אז יש הרבה מה לדבר פה בפסקה הזאת, ננסה קצת ככה למה שנספיק היום. כל מה שהעולם מתבשם, ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. נקרא כמה שורות. חוק חפץ הקיום ושמירת הקיום. שורר בדרך הכרח בנטייה טבעית בכל החי אשר על פני האדמה, ובכל מלוא היקום, בכל מקום שחיים נמצאים שם. עכשיו, איך יהיה המעבר הזה? במקום שמתפתח השכל השופט, המבחין את ערך הקיום לא בהכרעה טבעית, כי אם בשפיטה שכלית, האם דיברנו על זה כבר או שלא? מה, התחלנו? את החלק הראשון דיברנו? אבל נכנסנו פה לתוך הבירור? טוב, אז אני לא זוכר מה דיברנו, אז אני אנסה להגיד את זה בקיצור, בסדר? רק נקרא את זה. במקום שמתפתח השכל השופט המבחין את ערך הקיום לא בהכרעה טבעית, כי אם בשפיטה שכלית, תכף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש, תכף ומיד שהשכל מתעורר אפילו מעט, אף על פי וגם מפני זה שעדיין אינו מספיק להכריע ולהורות בתוקף דרך החיים, הרושם השלילי של סתירת המצב הקודם כבר נגלה וניכר ומתפת אחד, וגם זהו לטובה ושכלול, כדי שמתוך חפץ הקיום הכללי שאיננו זר גם לשכל, יעזר בזה גם הוא, והמצב החדש המעולה, מצב ההכרה, ימהר על ידי זה ויבוא ויתבסס על המצב הקודם, עד שלא יגיע אותו הרושם השלילי למידה גדולה מאוד. טוב, אז אם דיברנו, אז אני לא זוכר בדיוק מה דיברנו, אבל ננסה לחזור על העקרונות. אז אמרנו ככה, אנחנו יודעים שמעלת האדם היא מעלת ההכרה. אתה חונן לאדם דעת. כלומר, אדם מנהל את חייו, אדם או חברה, פרטי או לאומי, או כלל אנושים, מנהלים את חייה, אדם מנהל את חייו על פי השכל שלו, על פי ההכרה. מתוך ההכרה השכלית, אדם בוחר, כנאמור, מתוך שהוא, שיש לו תודעה ביחס להרבה מאוד דברים, אז הוא עכשיו רוצה לממש את הערכים האלה שהוא בירר אותם בתודעה שלו, וממילא הוא יפעל את זה במציאות בפועל. אז הכוח המניע את האדם לפעולה מצד היותו אדם, זה השכל. אתה חונן לאדם דעת. דעת. חונן ומתחה חוכמה בינה ודעת. זה האדם הנורמלי. זו צורת האדם התקינה. יפה. אבל בשלב הראשון, כשהקדוש ברוך הוא ברא אדם, אף על פי שבמהות שלו יש לו תכונת ההכרה, כוח השכל והבחירה החופשית, זה נכון, אבל עדיין, בשלב הראשון, האדם הזה לא קנה מספיק שכל, בשלב הראשון לא קנה בכלל שכל, בשלב השני לא קנה מספיק שכל, וגם השכל לא מספיק עדיין כדי לנהל אותה חיים. כלומר, צריך שני דברים כדי שהחיים ינועלו על פי אתה חונן לאדם דעת. א', שיהיה לאדם מספיק קניינים של חוכמה, וב', שהקניינים האלה של החוכמה שנמצאים בזה תאים במוח, הקניינים האלה הם לא יהיו רק תאים במוח, אלא האדם יכריע בבחירה שלו, ברצון שלו, שהוא מנהל את החיים שלו על פי התודעה הזאת. כן, איפה נמצא המשבר שלנו בחיים? שיש לנו תודעה, ואנחנו לא מנהלים את החיים על פי התודעה. זאת אומרת, אני יודע שכעס זה רע ואסור לכעוס, נגיד הכעס השלילי, הרתחני, וכשאני מניחס, וכשאני נקלע לסיטואציה, אז אני כועס כעס הרתחני. שם נמצא המשבר. אז האדם במהות שלו הוא יצור הכרתי. שהשכל, ההכרה השכלית, התודעה, אמורה לנהל את החיים שלך. אבל בשלב הראשון של החיים של האדם, כל אחד מאיתנו כשהיה תינוק ילד, עדיין היינו בחוסר הכרה. לא הייתה הכרה. איך התנהלנו בשלב הראשון של החיים? על פי אינסטינקט. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את צורת האדם באופן כזה, שאף על פי שבמהות שלו הוא הכרה, אבל בסדר ההופעה שלו, תופיע בשלב הראשון איזושהי מדרגה של אינסטינקט, כי, ויש לזה הרבה סיבות, אבל אני אסבר אחד פשוט, כי היות ובשלב הראשון האדם אמור לבנות את עצם החיים הקיומיים שלו, עצם הקיום שלו, פיזית. לכן, אי אפשר לסמוך על ההכרה שלו. כי אם לסמוך על ההכרה שלו, מי אומר שתהיה לו הכרה? מי אומר שתהיה לו הכרה נכונה? מי אומר שהוא ינהל את החיים על פי ההכרה הזאת? לכן, בשלב הראשון, הכבוך היה חייב לשים בנפש האנושית אינסטינקטים קיומיים, שהם פועלים באופן אוטומטי ללא הכרה, ללא בחירה, כדי להבטיח, אם אפשר לומר, את החיים של האדם. אז בשלב הראשון, ניקח את הדוגמה הפשוטה, יש אינסטינקט לתינוק לאכול. הוא נולד עם אינסטינקט כזה. הוא יודע אפילו איפה לחפש את האוכל. ב', האינסטינקט שלו זה לא רק לאכול, הוא יודע לאכול עד כדי סביעה. תינוק קטן יונק עד כדי סביעה. דיברנו על זה, לא? תינוק קטן הוא יונק עד כדי סביעה. מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע שהוא צריך לאכול? מאיפה הוא יודע איפה לחפש את האוכל? מאיפה הוא יודע כמה לאכול? וכולי. תשובה, הוא לא יודע. אלא זה אינסטינקט אצלו. והאינסטינקט הזה, המטרה, אחת המטרות הבסיסיות של הקב"ה, הוא קבע את סדר החיים של האדם, שהאינסטינקט הוא מופיע בשלב א', זה הביטחון שהחיים יתקיימו, כאילו לא האינסטינקט, מי יודע אם הייתה הכרה ואם הייתה נכונה וכולי וכולי. לכן, השלב הראשון של ההתפתחות האנושית, או השלב הראשון של הופעת החיים האנושיים, זה אינסטינקט. זה נכון ברמת יחיד, זה נכון ברמת אומה, ברמת אנושות. אבל היות בצורת האדם המעולה, זה לא האינסטינקט, אלא ההכרה, לכן יתחיל להיות תהליך של מעבר מאינסטינקט להכרה. ממצב שמה שמנהל את החיים של האדם זה חוקים קבועים אוטומטיים ללא בחירה, ללא תודעה ובחירה, למצב שבו התודעה והבחירה מנהלת את החיים של האדם. בשפה של המהר"ל, זה נקרא חומר וצורה. מעבר מחומר לצורה. ממצב של חומר גלם שיכול להיות מאוד חומרי, לצורה, לתוכן ומשמעות שמנהלים את החומר הזה. בסדר? יפה. עכשיו הגענו לשלב הזה. מתי יהיה שלב המעבר? מתי יהיה המעבר באינסטינקט להכרה, והצענו פה שתי אפשרויות, דיברנו על זה, כן? הצענו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, האם שלב המעבר יהיה, כשהאדם כבר ישלים את ההכרה, כלומר נגיד רגע משפט שלם, כשאנחנו אומרים שצריך להיות מעבר מאינסטינקט להכרה, זה אומר במהות, כי מהות האדם זה הכרה, תודעה ובחירה, ולא אינסטינקט, האדם הוא לא חיה, החיים מתנהל על פי אינסטינקטים, האדם מתנהל על פי תודעה ובחירה, אז זה חייב לקרות. ב', השאלה השנייה, מתי זה יקרה? האם זה יקרה, אפשרות אחת, רק אחרי שהקדוש ברוך הוא, רק אחרי, סליחה, שהאדם ימלא את ההכרה שלו, א', ילמד מספיק, ישתכנע, יפנים, וינהל את החיים שלו על פי זה, רק אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להחליש את האינסטינקט, כי כבר לא צריך את האינסטינקט שנהל לך את החיים, כי יש לך הכרה שמלדת לך את החיים, וזאת צורת האדם המעולה יותר. אפשרות א', ואז לפי זה כל זמן שאדם לא הגיע לבירור ההכרה, ולהפנמת הכרה ולניהול החיים על פי ההכרה הזאת, אז החיים עדיין נשארו אינסטינקטיביים, ואז יכול להיות שאדם יחיה 120 שנה בצורה של אינסטינקט, או שלא, שברגע שיש פוטנציאל הכרה, ברגע שהאדם פוטנציאלית מוכשר וראוי להופיע הכרה, אף על פי שבפועל במציאות הוא עוד לא הופיע הכרה, הקדוש ברוך הוא בגאונותו ובדייקנותו, מתחיל להחליש את האינסטינקט לאט לאט, כדי שהאדם הזה יהיה מוכרח להופיע את ההכרה שלו, כי האינסטינקט שעד עכשיו תפקד לו את החיים ושמר על החיים שלו הולך ונאבד, ואם לא יהיה לו כוח משלים לאינסטינקט הזה בצורתו יותר מתוקנת, קרי הכרה, תודה ובחירה, אז לא יהיה לו חיים, הוא לא יוכל לנהל את החיים. עד עכשיו הוא אכל עד כדי סביעה, ואכלת וסבת וישנת מכוח האינסטינקט. עכשיו הוא צריך ללמוד מה לאכול, מתי לאכול, כמה לאכול, איזה מטרות לאכול. כי אם האינסטינקט יחלש והוא לא ישלים את ההכרה, אז הוא יאכל ללא גבול, ללא המטרות הנכונות, וזה ייצור מחלות ונזקים וכו' וכו'. אז זאת השאלה, מתי הקדוש ברוך הוא מתחיל להחליש את האינסטינקט כדי להופיע ההכרה? האם רק שהופיע כבר הכרה, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להחליש את האינסטינקט? או כשיש פוטנציאל הכרה, עדיין שילו, ועדיין לא הגיע בפועל, ההכרה הזאת כבר הקדוש ברוך הוא מתחיל להחליש את האינסטינקט. כל זה דיברנו, כן? זה דובר חברים. היה תפסקה ארוכה, אני לא זוכר. זה, אוקיי, יפה. אומר הרב, הקדוש ברוך הוא מתחיל להחליש את האינסטינקט, לא רק כשיש הכרה בפועל, אלא כשיש פוטנציאל הכרה. כלומר, אני אגיד רגע בשפה אחרת, כשיש אופציה לגלות הכרה, הקדוש ברוך הוא מתחיל להחליש את האינסטינקט, אני רוצה גם להגיד עוד משהו אחד, האינסטינקט, זה אולי לא דיברנו פעם קודמת, האינסטינקט עצמו, בשלבים הראשונים שלו, הוא יכול להיות מלווה בהכרה מאוד ראשונית, מאוד שטחית. אבל ההכרה השטחית הזאת היא לא מספיקה, כי זה לא מבטא את צורת האדם. כי האדם הוא יצור עמוק, הוא רוצה הכרה עמוקה, הכרה מדויקת. לכן, כמו שיש מעבר טוטלי מאינסטינקט להכרה, ככה צריך להיות מעבר מהכרה נמוכה להכרה גבוהה, מהכרה שטחית להכרה עמוקה, מהכרה חלקית להכרה שלמה. אז זה גם מעבר בין הכרות. כן, זה כמו כל אחד שיושב פה יודע, שבתהליך שהוא עושה עם עצמו במכון מאיר, הוא בעצם עובר מהכרה להכרה. נכון? פעם החזיקה את החיים שלי, הכרה מסוימת שהספיקה כדי לנהל את החיים. מאז התבגרתי קצת, והיום אני רואה שהכרה שהייתה אז לא מספיקה, ולכן באמת אני כל מיני הולך ומשתחל בהכרה, כדי שההכרה החדשה תוכל לנהל את החיים, כי החיים עכשיו דורשים מדרגה יותר עמוקה, יותר גבוהה מהמדרגה שהייתה מקודם. זה סדר החיים. וזה אינסופי. הסדר החיים זה התפתחות מאינסטינקט להכרה באופן עקרוני, והתפתחות בתוך עולם ההכרות, מהכרה תחתונה להכרה יותר עליונה, עד אינסוף. אומר הרב, הקדוש ברוך הוא לא מחכה שאדם ישלים את ההכרה שלו, ואז הוא יחליש את האינסטינקט. כמו שאמרנו, כי אם הקדוש ברוך הוא, חלי כפתור, טוב. כי אם הקדוש ברוך הוא היה מחכה, אז כנראה שהוא עדיין היה מחכה. ולכן מה הקדוש ברוך הוא עושה כמנגנון הכרחי לפיתוח האדם ופיתוח החברה? הקדוש ברוך הוא מתחיל להחליש את האינסטינקט כשיש פוטנציאל הכרה. ואז בתקופה הזאת יש סכנה איומה. מה הסכנה? הסכנה שאם האדם לא ישלים את ההכרה כשהאינסטינקט כבר נחלש, אז את האינסטינקט המנהל החיים הוא איבד באופן מסוים. ההכרה עוד לא הגיעה, אין לו כוח שמנהל את החיים, קוראים לזה בעברית גיל ההתבגרות. עד לכאן הלכות יחיד. עד לכאן למדנו? יופי, אומר הרב אותו דבר הלכות ציבור. גם בעם זה עובד ככה. ניקח את הגאולה האחרונה שלנו, כי זה הנושא שלנו כרגע. החול, אנחנו בסוגת החול והקודש, נכון? החול הופיע ראשון על במת החיים. זה נכון. כתשתית, כהכנה. אבל יגיע השלב, והחול הזה יצר סברות של חול. וסברות של חול, למשל, של סברה כללית, להיות עם חופשי בארצנו, הסברה הזאת היא מספיקה. מספיק להיות משועבדים, מספיק להיות בין הגויים, נמאס לנו להיות לא עצמאים, ראינו לאן זה הוביל עד השואה, ולכן הסברה השטחית הפשוטה, תנו לחיות לחיות, מגיע לעם כמו שיש יצר חיים לחי, גם האדם הוא חי וגם אומה, זה מציאות של חיים, כן, הקולקטיב הלאומי רוצה לחיות, לכן אנחנו רוצים לחיות, לכן מהי מדינת ישראל? מדינת ישראל היא מקלט לילה, מקלט בטוח, יד ושם, כפתרון שלא תהיה עוד שואה. זהו. ההכרה הזאת שהתפתחה מכוח האינסטינקט לחזור הביתה, ההכרה הזאת היא הכרה מאוד שטחית, כי היא הכרה שהיא תוצאה של אינסטינקט, כלומר, גם חתול רוצה לחיות, גם תינוק רוצה לחיות, וגם אדם שקצת מתבגר רוצה לחיות, אבל הוא אמור לחיות מתוך הכרה, לא מתוך ההכרה השטחית שהיא בעצם מסבירה את האינסטינקט, אם אפשר לומר את זה ככה. לכן, כשיגיע השלב בגאולה, אז בשלב הראשון, החול כאינסטינקט, כחומר, יהיה קודם לקודש, כשכל, כצורה. יופי. יגיע השלב שבו כבר אפשר לגלות את הקודש בחול. מדינת ישראל כבר יכולה להופיע, לא רק כלהיות עם חופשי בארצנו, אלא כממלכת כהנים וגוי קדוש. וכשכבר יהיה פוטנציאל הכרה כזה, פוטנציאל מדרגת חיים כזאת, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להחליש את האינסטינקט. ואז דברים שהיו בטוחים והתקיימו באופן מאוד קבוע ויציב, מכוח האינסטינקט והכרה השטחית של האינסטינקט הזה, זה כבר לא מספיק. ואז אתה רואה שלאט לאט נשברים כל מיני, זה מה שנקרא פוסט, כן? כל הפוסטים למיניהם, לא פוסטים ברשתות, אלא פוסט במה, פוסט ציונות, פוסט זה, כן? כל הפוסטים למיניהם, זה בעצם תולדה של זה. בואו נקרא את המשפט הזה רגע, אז אני חוזר רגע מהתחלה כדי שנאשר קו. כל מה שהעולם מתבשם, ככל שהעולם מתפתח, מתקדם, הריח, הצד הרוחני, הולך הוא מופיע או הולך ויכול להופיע, כל מה שעולם מתבשם ורוח האדם מתפתח בקרבו, ככל שהאדם מגלה את צורתו, את מישהו באמת, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. ואני מוסיף, או המצב ההכרה שהתחיל הנמוך, אל מצב ההכרה השלם הגבוה והעמוק יותר. מהו האינסטינקט הכי אינסטינקטיבי של כל אדם ושל כל חברה, של כל עם? חוק חפץ הקיום ושמירת הקיום, יצר ההישרדות של הפרט או של האומה, חוק חפץ הקיום ושמירת הקיום שורר בדרך הכרח בנטייה טבעית בכל החי אשר על פני האדמה, ובכל מלוא היקום, בכל מקום שחיים נמצאים שם. כלומר, יצר ההישרדות, יצר הקיום, הוא קיים בכל מקום שיש חי, כי כל חי רוצה להמשיך להיות חי. בעל חיים, הוא רוצה המשכיות של חיים, הוא רוצה המשך של בעלות על החיים. בעל חיים, יש לי בעלות על החיים, אני רוצה שתהיה לי המשך בעלות על החיים, כלומר שאני אחיה. אבל במקום שמתפתח השכל השופט, במקום שיש בו בני אדם ולא רק חיות, ובמקום שיש בני אדם שהשכל כבר יכול להופיע, כלומר גיל ההתבגרות של האדם הפרטי או האומה הלאומית, במקום שמתפתח השכל השופט, המבחין את ערך הקיום, כלומר אני רוצה לחיות כי אינסטינקט, כי אני רוצה לחיות, אלא אני רוצה לחיות כי יש מטרה ומשמעות לחיים שלי, ברגע שאדם עובר מהתשובה לשאלה למה אני חי, תשובה כי אני חי, או למה אני חי כי יש משמעות ותוכן ומטרה לחיים שלי, ברגע שיש פוטנציאל מעבר לזה כבר, שאדם כבר לא מסתפק בתשובה למה אני חי כי אני חי. לא, למה אני חי? כי יש תוכן ומשמעות. גם אם אדם עוד לא יודע מה התוכן והמשמעות, עצם זה שהוא מסוגל פוטנציאלית להגיע לתוכן והמשמעות הזו, או האלה, אז במקום שמתפתח השכל השופט המבחין את ערך הקיום, לא בהכרעה טבעית, כי אם בשפיטה שכלית, לא באינסטינקט אלא בהכרה ותודעה, ובחירה, תכף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. אם כן, רבותיי, זה מנגנון אלוקי. מנגנון אלוקי שמכריח אותנו להתפתח. כן? על פי זה, כן, רב אתה אומר, כן, על פי זה, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת. זה חז"ל אמרו. צריך להוסיף בין השניים הראשונים לשניים האחרונים, על כוחך אתה נוצר, גיל מינוס 9 חודשים. על כוחך אתה נולד בחדר לידה. על כוחך אתה חי 120 שנה, על כוחך אתה מת אחרי 120 שנה, בין השניים הראשונים לשניים האחרונים, צריך להוסיף על כוחך אתה גדל. על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך, או אולי בין הרביעי לחמישי, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה גדל בחיים האלה, ועל כוחך אתה מת. אולי השם יותר נכון נוסיף את זה. זה כוחה אתה גדל? איך על כוחי אני גדל? מה זה נקרא גדל? גדל זה נקרא מינסטינקט להכרה, לגלות צורת אדם. למה על כוחי? כי הקב"ה לא מצפה שנשלים את ההכרה בפועל. הוא אומר, חביבי, יש לך פוטנציאל הכרה. אני מתחיל להכריש לך את האינסטינקט. אין לך ברירה, אתה חייב להשלים את ההכרה. כי אם לא תשלים עכשיו את ההכרה, את האינסטינקט איבדת, ההכרה עוד לא הגעת, הבורק אין בו מים, לחשים והקרבים יש בו. אין לך כוח שמנהל את החיים. אין אינסטינקט ששמר עליך עד עכשיו, ואין הכרה שאתה צריך להופיע אותה מעכשיו. זה נקרא גיל ההתבגרות. זה גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות זה המשבר במעבר מחומר לצורה, מאינסטינקט להכרה. זה המשבר. כמו שזה נכון ברמת פרט, זה נכון ברמת אומה. אז חזרנו הביתה, אני מתקדם רגע, חזרנו הביתה, מכוח האינסטינקט של להיות חופשי בארצנו. אני לא מגזים במה שאני אומר, תנו לחיות לחיות, סליחה שאני ככה מדבר. כי אם לא תהיה מדינה ליהודים, ראינו מה היה באירופה. זהו. אז האינסטינקט ההישרדותי של יצר הקיום, יצר החיים, הפיזי של האומה, זה מה שהחזיר אותנו הביתה. ומלא התפתחה גם תיאוריה שהיא מתאימה לאינסטינקט הזה. שהתיאוריה הזאת אומרת שלוש מילים. עם בארצנו חופשי. לחזור להיות עם ולא קהילות מפוזרות, לחזור להיות בארץ ביחד, במקום אחד נקווה לו באוגנדה, עדיף ארץ ישראל, ולהיות חופשי, כלומר ריבונות מדינית, מדינה, שלטון. עם בארצנו חופשי. זהו. זה האינסטינקט הקיומי הבסיסי. ועל זה התפתחה תיאוריה שלמה, מה חזון מדינת ישראל? מהו עם ישראל ומה חזון המדינה? זהו. אבל זה ראשוני מאוד. וזה מספיק להעמיד אותנו כאומה בשלב א', אבל בשלב ב' וג' וכו' זה לא יספיק. ולכן לאט לאט זה מתחיל להיסדק בכל מיני צורות. אז מי אמר שעולים לארץ ישראל, אולי הולכים לאמריקה? מי אומר שמתגייסים לצה"ל? אולי לא. מי אומר שקרבי? אולי לא. טוב, המלחמה הזאת ברוך השם חשפה שהקדוש ברוך הוא שמר עלינו, שמר בתוכנו כמה אינסטינקטים. כן, אבל נאמר בעדינות. לא מעטים בחברה הישראלית ובאוכלוסיות מסוימות, לא בדיוק מתגייסים ובטח לא לקרבי. סליחה שאני מדבר ברור. לא, זה לא מובן מאליו. אחוז אנשי האמונה והמסורת בכוח הלוחם בצהל, הוא לא לפי הפרופורציה של החברה הישראלית. הוא לא לפי הפרופורציה, שלא תהיה טעות פה. למה? כי באמת יש על זה שאלות. מי אמר שמדינת ישראל היא מדינת היהודים? אולי מדינת כל אזרחיה? מדינה יהודית ודמוקרטית. מי אמר? אולי מדינת כל אזרחיה הדמוקרטית? אז דברים שהם היו, ערכים שהם היו מאוד מאוד אלמנטריים, מאוד מובנים אליהם, מאוד טריוויאליים, מאוד פשוטים, הם הולכים במהלך השנים ונשחקים. למה? כי האינסטינקט או ההכרה הראשונה מכוח האינסטינקט היא כבר לא מספיקה. ואז הופיע המשבר. ואז יגידו, הדתה בצהל. ואז יגידו, למה רוב הכוח הלוחם היום הוא, ולצרנו הרב בתי הקברות יעידו על זה, למה הוא הרבה, באופן חסר פרופורציה, הוא אמוני ומסורתי. מאיפה זה בא? אתם רוצים להשתלט על הצהל. והשלב הבא זה על המדינה. הפיכה משטרית. אתם ממשיכים, האזויים. אתם. אני בא עכשיו בדרך, לא יודע איפה, אולי מישהו יכול להתקן, התפרסמה איזה מפה, אולי מטעם משרד החוץ, לא יודע, על חלקים בירדן, בסוריה, בלבנון, שהם חלק מארץ ישראל. א', במהות זה נכון. וואי, הלאום בעולם. איך יעזנו לפרסם כזאת תמונה? טוב, לא יודע מי פרסם, לא יודע אם זה אחראי לפרסם, לא יודע מה המטרות של הפרסום הזה, בטעות, בכוונת מכוון, לא יודע. אבל... לשם הולכים. נשאר בשלוש נקודות בלבנון. לא כי זה ביטחון, כי זה ארץ ישראל. בוא'נה, אתם ממשיכים, הציונות הדתית, הכיפה, אתם ממש מסוכנים. לכן אמרתי בהתחלה, זה לא יהיה בכפייה, זה לא יהיה בהכרח. חשבנו שאפשר לברוח מעזה, החזירו אותנו לעזה ועל כורחנו. חשבנו שאפשר לברוח, יהוד ברח מלבנון, החזירו אותנו לבנון על כורחנו. חשבנו שבסוריה הזה נחזור לשם על כורחנו, חזרנו על כורחנו. הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים. רק זה צריך לבוא מתוך עולם של תודעה, לא מתוך עולם של כורח ביטחוני. זה הבירור. אז איך זה יקרה השלב הזה? איך הוא יהיה? הוא אומר הרב, במקום שמתפתח, השכל השופט, המבחין את ערך הקיום, לא בהכרעה טבעית, אם בשפיטה שכלית, אני רוצה להגיד עוד משהו ברור, אני רוצה להגיד עוד משהו. כמו שלחלק מאחינו בשרנו, חלקים באומה הישראלית, מותר להגיד את מה שהם חושבים, שאנחנו עם כובש, ושאנחנו עם לא מוסרי, ושבית הדין בהאג צודק, אז גם לאנשי האמונה מותר וחובה להגיד מה שאנחנו חושבים, ולא לשבת פה ולפחד ולהגיד, ואני רואה חלק מהפרצופים שמסתכלים עליי וחושבים בתוכם, איך הוא מעז לדבר ככה? זו בדיוק הבעיה. למה להוא מהשמאל הרדיקלי, או השמאל המתון, מותר להגיד מה שהוא חושב, וגם הוא צריך להגיד מה שהוא חושב, ואנחנו שמחים שהוא אומר מה שהוא חושב, ורוצים לשמוע את מה שהוא חושב. אז גם לימין, האמוני מותר להגיד וחובה להגיד, וצריך להגיד מה שהוא חושב, וכמו שאני מקשיב לך, אתה תקשיב לי. ויכול להיות שלא נסכים על כלום בסוף. הכל בסדר. החברה הישראלית היום, אני שותף לחלק מהמהלכים האלה, במבצע היכרות. מבצע היכרות של סוגי האוכלוסייה השונים, התחלנו לדבר אחד עם השני, שהיסוד של הכל הוא, האמונה הגמורה בסגולת ישראל, עם ישראל כעם מיוחד, כאומה אחת, אני אגדיר את זה קדוש, אתה תגדיר את זה, לא מסתדר עם התהליכים ההיסטוריים העולמיים, ב' על גבי סגולת ישראל, תנאי שני בא לי עבור ממלא אהבת ישראל גמורה ללא תנאי, אמונה כשאנחנו עם אחד, וממלא אנחנו אוהבים ללא תנאי אחד את השני, ומוכנים אחד בשביל השני לשכב על הרימון, אלה תנאי יסוד. מכאן נתחיל להתווכח ואפשר גם לא להסכים על כלום. זה בסדר. אני אומר שוב, התחלתי להיות שותף בהתכנסויות כאלה. ומה שקורה בחודשיים שלושה האחרונים, זה דברים מופלאים וחשובים ביותר. באמת מבצע היכרות. מה אתה חושב? שמדינת ישראל תהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. כן, זה מה שאני חושב, אתה תשמע את זה. ומה אתה חושב? אני חושב שמדינת ישראל צריכה להיות הכוכב ה-51 בדגל האמריקאי. טוב, יפה מאוד לשמוע מה אתה חושב, יפה מאוד לשמוע מה אני חושב. האם אפשר לגשר בינינו? לא יודע. אולי לא. אבל לפחות אנחנו יודעים מה כל אחד חושב. ואנחנו אוהבים בלי תנאי. עכשיו צריך למצוא את החיים המשותפים, את המכנה המשותף כרגע, על מה אנחנו מסכימים. אבל גם המכנה המשותף, שמה שאנחנו מסכימים עכשיו, זה לא בטוח שעל זה נסכים עוד 5 דקות. כי בסוף מדינת ישראל צריכה להיות מה שהיא צריכה להיות. והיא תהיה בסוף מה שהיא צריכה להיות. חבר'ה, לכן צריך לדבר על זה ברור. בלי למצמץ, מתוך כבוד, מתוך הערכה לשני, לתפיסה של השני, מתוך ענווה. נכון, זה לא סותר. ענווה ואהבה והקשבה וכו', זה א' ב'. אחרי שאמרנו את כל זה, עכשיו כמו שאתה בטוח בעמדתך. למה רבנים, בזמן שהתחילה המהפכה המשפטית, למה רבנים צריכים לבוא כמתנצלים אל מול טייסים ואנשי הייטק שבאים עם ביטחון עצמי, כאילו הם הנציגים של אלוהים בעולם. התורה זה נציג של אלוהים בעולם. למה רב צריך לבוא מעמדה של התנצלות? טוב, כי הצד השני לא תמיד אחראי. הוא יכול פה להרוס את הכל. ואנחנו תמיד האחראים, החלק שמחפש את המכנה המשותף, בדרך כלל הנמוך. אז נראה לי שאנחנו כבר בשלב יותר מתקדם, המכנה המשותף הנמוך. אפשר כבר לברר את הסוגיות האלה. המעבר, מה קורה בהחלשת האינסטינקט? מהי ההכרה היותר מדויקת? היותר ישראלית, היותר אלוהית, היותר נכונה. זה השלב, חברים. לכן אומר הרב, במקום שמתפתח השכל השופט המבחין את ערך הקיום לא בהכרעה הטבעית, כי אם בשפיטה שכלית, תכף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש, כשיש אופציה, מתפתח, זה לא בפועל. תכף ומיד, כשהשכל מתעורר אפילו מעט, יש קצת התעוררות השכל. אף על פי שזה רק מעט, וגם מפני זה, שזה רק מעט. כי אם לא היה מעט, אז אי אפשר היה להתחיל להחליש את האינסטינקט. ואם אחרי שהתעורר מעט, אז לא תהיה החלשת האינסטינקט, אז נתעקע באותה נקודה כל הזמן, אז לא נתקדם לשום מקום. לכן, מצד אחד, אף על פי, מצד שני גם מפני זה. אף על פי וגם מפני זה, שעדיין איננו מספיק, השכל שהתעורר מעט, איננו מספיק להכריע ולהורות בתוקף את דרך החיים, ומיד מה התוצאה? הרושם השלילי של סתירת המצב הקודם, כבר נגלה וניכר. רבותיי, ממש מה שקורה בגיל ההתבגרות של היחיד, גיל ההתבגרות של האומה. ממש. גיל ההתבגרות בגאולתה. אז בואו נחזור אלינו. אז נחזור אלינו רגע. עיקרון ראשון, קודש בחול. עיקרון שני, קודש בחול לאומי. עיקרון שלישי, הסדר של הקודש שבחול, הקודש שצריך לגודל בחול באופן לאומי, הוא יופיע דרך החול שקודם לקודש. נכון, ציונות חילונית לפני ציונות דתית. בינן המדינה החומרי, לפני בינן המדינה הרוחני. להיות עם חופשי בארצנו, לפני ממלכת כהנים וגוי קדוש. נכון. יפה. ד' ואיך יש לב המעבר? שיש בו הרבה פרקים ותתתתי פרקים. הרבה מאוד, זה תהליכים היסטוריים עמוקים וארוכים. תשובה, זה יהיה על ידי החלשת החלשת בחינות החול של האומה, כמו עלייה לארץ, כמו גיוס לקרבי וכדומה. ברוך שהמלחמה קצת החזירה את זה, המלחמה הזאת שהראתה את האינסטינקט האלוהי, הישראלי, הבריא, קוראים לזה סגולת ישראל, היא באותה מידה מעוררת את השיח על התוכן, על המשמעות. מה זה הצבא הזה? מה זה העם הזה? מה זה המדינה הזאת? למה אנחנו הולכים? כלומר, התעוררות הגבורה הצבאית, היא באה בחד המחתה עם התעוררות הזהות היהדותית שלנו. זה בא ביחד. מי שלא מבין את זה, הוא לא מבין את המלחמה. ולכן אנחנו רואים ברורי אמונה, התעוררויות אמונה, דברים שפעם לא היינו מזים לדבר עליהם, עכשיו בכל אולפן אפילו מדברים עליהם. רק ברשותך, אני אסיים את זה. אז אף על פי וגם מפני זה שעדיין לא מספיק לחיות הרבה בתוקף דרך החיים, הרושם השלילי של סתירת המצב הקודם כבר נגלה וניכר. וזה שלב מסוכן מאוד. ממצרים יצאנו, לארץ ישראל לא הגענו, תקועים במדבר, הנחשים והקרבים. וגם זה אומר הרב, הוא לטובה ושכלול. כי פשוט אתה צריך כוח מנהל. אז עד עכשיו היה כוח אינסטינקטיבי, או הכרה הראשונה. עכשיו צריך הכרה יותר עמוקה, יותר נכונה, יותר שלמה. ואם לא תתמלא בהכרה הזאת, אז אין את הכוח המנהל, אז מה יקרה? אז אנחנו בהתרסקות גמורה. לכן, וגם זהו לטובה ושכלול, כדי שמתוך חפץ הקיום הכללי הרצון להיות קיים כאומה, שאיננו זר גם לשכל, יעזר בזה גם הוא, והמצב החדש המעולה, מצב ההכרה, ימהר על ידי זה, כי אין ברירה, פשוט אין ברירה. זה מה שנקרא אין ברירה. כל התרבות המודרנית, הישראלית, והמנגנון שמקדם את גאולתנו, קוראים לזה מנגנון האין ברירה. קוראים לזה קליפה קודמת לפרי. קודם לזה בכל מצורות. כן, הרב כותב בעיניי, כל התיקונים שבעולם, לעולם הם תולדות ההכרח. כל התיקונים, עולם התיקון, כל התיקונים הלאומיים, הרוחניים, וכו', הכל הוא תולדות ההכרח. כל התיקונים שבעולם, לעולם הם תולדות ההכרח. זה ביזיון לאדם האמוני, לאדם המתפתח, שההכרח הוא זה שיוביל אותך. אתה צריך ליזום, אתה לא צריך להיות, אתה צריך להוביל, לא להיות מובל. מה זה הכרח הזה? אין ברירה. ככה גם אנחנו סידר את עולמו. האין ברירה יוליד את האידיאלים. כי האידיאלים נמצאים כבר בפנים במהות. מה יהיה השעון המעורר שיעורר את האידיאלים האלה לצוב ולהופיע באופן מעשי על פני השטח? ההכרח. כל התיקונים שבעולם, לעולם, הם תולדות ההכרח. אז זה מבייש, אדם אינטליגנטי, אדם אמוני, להגיד את הביטוי, מלחמת אין ברירה. נשאר בלבנון כי אין ברירה. ביטחונית. לא, נשאר בלבנון כי זה ארץ ישראל. נכון, אבל דרך האין ברירה, נגיע שזה ארץ ישראל. עוד טיפה רגע לא סיימנו פה. והמצב החדש המעולה, מצב ההכרה, ימהר על ידי זה ויבוא ויתבסס על המצב הקודם, עד שלא יגיע אותו הרושם השלילי למידה גדולה מאוד. אני קורא בריצה מהירה, תכונת השכלול של האדם בייחוד, שהוא עובר מאינסטינקט להכרה, מחומר לצורה וכו'. תכונת השכלול של האדם בייחוד לא תיתן לו להישאר לעולם במעמדו הטבעי, הוא מתרומם ועובר למדרגת ההכרה, ובדרך למדרגת ההכרה, הוא מאבד בה הרבה מסגולותיו של האינסטינקט. נכון, החיים האינסטינקטיביים שהם אוטומטיים, קבועים, יציבים, הרבה יותר בטוחים. החיים ההכרתיים שהם תלויים בתודעה ובבחירה הם מאוד מסוכנים, מאוד מסובכים. אז החיים האינסטינקטיביים הם הרבה יותר, כן, הרבה יותר בטוחים. אבל אף על פי כן, לנהל חיים באופן אינסטינקטיבי, זו לא מדרגת האדם. מדרגת האדם זה הכרה, התודעה, הבחירה. לכן, נכון שהאינסטינקט הוא אמנם יותר בטוח במהלכו ויותר מכוון בפעולתו לקיום החיים, אבל זאת לא מדרגתו של האדם, זה לא המצב המשוכלל שלו. לכן תכונת השחרור של האדם בין חוזר להתחלה, בייחוד לא תיתן לו לשאר לעולם במעמדו הטבעי. הוא חייב להתרומם אל מדרגת ההכרה. ואיך זה יקרה? בכוח, על כוחך אתה גדל. הוא מאבד בהרבה מסגולותיו של האינסטינקט בתהליך הזה, שהוא אמנם האינסטינקט יותר בטוח במהלכו ויותר מכוון מפעולתו לקיום החיים, אבל סוף סוף מסגל הוא לא את אותן הפעולות שהוא עשה, מסגל הוא לא אותן עצמן, אותן הפעולות שהוא עשה, בפעם הראשונה מכוח האינסטינקט, עכשיו פעם שנייה מכוח ההכרה. בצורה יותר יפה ומשוכללה. סיכום, בכל זמן שאדם וכל החיים נתונים במעמדם הטבעי האינסטינקטיבי, פועל עליהם האינסטינקט של שמירת הקיום והמשכת ההוויה. וכל מה שמתחיל להיות יותר בעלי תרבות והכרה, אינם צריכים לעשות את המעשים הקודמים בעצמם, לא מתוך דחיפה פנימית עיוורת של אינסטינקט, כי מתוך הכרה פנימית ברורה. עד עכשיו הסברנו בממד הלאומי. מה קורה בממד היהדותי? ומה הקשר בין הממד הלאומי ליהדותי? בבקשה. אתה מדבר אפילו ברמה הקונספציה הצבאית, אפילו ברמה הזאת.
כן. במקום אינסטינקט בריא של אנשים מנהל כוחות, כאילו כל מיני דמיונות להיכנס. למה? בגלל האינסטינקט שנחלש. אם האינסטינקט לא נחלש, אז היו מגינים כמו לוחמי הפלמ"ח. זה השתנה.
כלומר, בוא רגע, אני רוצה רק לתרגם לדברים קצת יותר פרקטיים, כן? צבא, איך אומרים באנגלית, רגליים בבוץ, איך זה נקרא? בונץ און דה גראונד, כן, משהו כזה, כן? אז פתאום הצבא נהפך להיות מצבא גדול וחכם לצבא קטן וחכם, ופתאום מצבא של רגליים על הקרקע הופך לצבא של טכנולוגיה, של סייבר. זה טעות חמורה, ושמחנו על הסייבר. איפה, אני שואל פיזית, איפה היה הכוח שפרוס לאורך הגדר, מה שהיה במחאות פלמח, כן? זה א' ב' של צהל, א' ב' של צבא, סליחה. צבא זה כוח לוחם מסיבי בשטח. מספיק מצלמות. איך זה נקרא? רואה יורה? משהו כזה. אז לא רואה ולא יורה. זה לא מצחיק. זה חלק מזה, מה שם שכחתי את השם מכילה. אלא מה שלדומה זה חשוב מאוד, זה רק... מראה מול העיניים, השתקפות של כל מה שאנחנו כאן מדברים. כן, סליחה. נקווה. אנחנו בתהליך תיקון, עוד לא היה. אנחנו בתוך התהליך עצמו. כלומר, צריך לוחם כל איזה 20 מטר שם על הגבול. היום מבינים את זה.
זה מראה באמת את התהליך שבדיוק כאן. שמי, זאת אומרת, משבר שנוצר כתוצאה מאינסטינקט שנחלש והכרה שעוד לא הגיע, ובעקבות המשבר...
כן, רק אסור לשכוח שהרב, אתה צודק 200%, כן, הרב כתב את זה בעצם, כן, הייתי אומר ככה, הדברים האלה נכתבו לציונות החילונית, למנהיגי הציונות החילונית מבחינה רעיונית, והמנהיגים המעשיים. כלומר, הציונות החילונית זה שלב א', אבל אם לא תהיה כאן הכרה אלוקית ישראלית מיוחדת, על גבי הבין הנחומרי הזה, אם לא יהיה משיח בן דוד על גבי משיח בן יוסף, אז משיח בן יוסף יהרג. זה העומק של המש... יש פסקה באורות, על פי הגמרא בסוכה, משיח בן יוסף יהרג. מה זה משיח בן יוסף יהרג? הרב מסביר את זה באורות. ואנחנו מתפללים שלא יהרג. מצד אחד יש כמה חלקים שצריכים להרג, מצד שני שלא יהרג לגמרי, כי אז מי יודע מה אני... את זה איבדנו, לזה עוד לא הגענו, תאום גמור. כן? אז מצד אחד מתפללים שלא יהרג. בברכת פינן ירושלים, ומצד שני, אנחנו יודעים שהוא כן יהרג. כלומר, יש חלקים שחייבים להרג, מה זאת אומרת? יש חלקים בבניין הלאומי החומרי של האומה, האינסטינקטיבי של האומה, שחייבים להרס, כי רק על ידי, להיחלש, כי רק על ידי החלשתם, תיבנה כאן הקומה הבאה, שהיא הקומה האמיתית, והיא זאת שתוכל להעמיד את הקומה הראשונה לרגליים שלה. אז הדברים האלה גם היו נכונים לפני 120 שנה. היינו יכולים גם היום למה שאמרת, למה שקרה לנו בשמחת תורה. זה אותו עיקרון. רק כאן, מה שאני רוצה להגיד זה שהרב מדבר כאן על המקרו, על התהליך הגדול. ההיסטוריה הגדול של 200 שנה, אולי יותר, לא יודע כמה זה יהיה. אתה אומר, בוא נראה את זה גם במיקרו, באירוע הנקודתי הזה, שהוא לא אירוע נקודתי, כן, הוא היה חמור מאוד, אבל אבל זה השתקפות של המיקרו השתקפות של המקרו. אתה צודק 200%. טוב, כן. ברור, ברור. רגע, שנייה. שואל, יחיאל, רגע, מה שאתה עכשיו מסביר זה ביחס ללאומיות. זה נכון גם ביחס ליהדותיות, ליהדות? ובית של זה מה שאתה קודם, ובית, ומה הקשר בין היהדות ללאומיות? כלומר, אני אגיד, אני אשאל את מה שיחיאל שואל ונעצור בזה, זה בדיוק השלב הבא פה של הפסקה. האם המעבר מאינסטינקט להכרה, הוא יהיה רק בצד הלאומי, או הוא גם בצד הדתי? כלומר, פעם היינו דתיים כי סבא שלי היה רב ונשקתי את היד לרב, בסדר? אבל היום, ופחדתי מגיהינום מתוך אינסטינקט של מסורת, של פחד, לא משנה מה, וכו'. והיום היהדות היא לא יכולה להתקבל כאינסטינקט. זה צריך מתוך לימוד, זה כיתת אמונה. אז האם המעבר מאינסטינקט להכרה הוא לא רק בצד הלאומי, אלא גם בצד היהדותי, לא רק בלאום, גם בדת, בבית, וזאת שאלה עמוקה מאוד ונפלאה, כאן רב פותח את זה, ואם התשובה היא כן, והתשובה היא כן, מה הקשר בין שני המהלכים האלה? בין המהלך מאינסטינקט להכרה בלאומיות, למהלך מאינסטינקט להכרה בדתיות, מה הקשר בין שני המהלכים האלה? זה בדיוק השלב הבא, פה במאמרי ראייה, וגם בשמונה קבצים א' סמך ג', הרב מדבר בדיוק בשלב הבא, על אותו דבר מה שיחיאל שואל. טוב, נשמור את זה נראה לי פעם הבאה, שאלה אחרונה, חביבה אלעד, כן? משבר, אין ברירה, כן.
ברמה הכללית אני מצליח לראות את זה נכון, ברמה הפרט...
לא יודע, שאלה טובה.
לגבי חיי הגוף או חיי...
שאלה טובה.
אבל בקודש...
הרב חרלב... תראה, קודם כל מה הרב קוק כותב. כל התיקונים שבעולם, לעולם הם תולדות ההכרח. יש פה שתי מילים טוטליות. כל לעולם. כך כתוב, אני מצטט מה כתוב. כל התיקונים שבעולם, לעולם הם תולדות ההכרח. הרב היה יכול למתן את זה. לכתוב, בלי המילה כל. בלי המילה לעולם. לא, רגע, שנייה. אז קודם כל, לפי מה שהרב כותב, כנראה התשובה היא כן. לשאלתך. ב', הרב חרלב כותב, למשל, בסוגיה מסוימת שנקראת תפילה, הוא כותב שלעולם אדם לא יוכל להתכוון בתפילה, אלא אם כן הגיע לו צרה שבשבילה הוא צריך להתפעל בתפילה. כך הוא כותב. בפירוש שלו לספר תהילים, לא זוכר על איזה פרק, פירוש מופלא על ספר תהילים, לא על כל המזמורים, אז שם באיזה פרק הוא אומר את הדבר הזה. אני רק מצטט מה אמר הרב, מה אמר הרב חרלפ. בסדר. האם זה אומר שתמיד נצטרך להידחק לפינה כדי להתעורר? גם בלכות יחיד? לא, הבחירה החופשית זה מה לעשות עם זה שאני, מה לעשות עם זה שאני אתרק לפינה. האם אני מתייאש ומרים ידיים, או שאני עוזר אומץ ומסתער? מה לעשות אחרי הטראומה של הימים הראשונים בשמחת תורה? האם אנחנו משתנקים ומשתתקים ומתרסקים, או עוזרים חיל ומסתערים? התהליך הזה הוא הכרחי. מה אני עושה בתהליך הזה, זה כבר תלוי בבחירה שלי. טוב, נשמור את זה לפעם הבאה, חברים. יישר כוח, ברוכים כולם.